דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, וולטק ואינשורטק.
דוח פינטק, פרק מספר 20, בלוקצ'יין, לא רק ביטקוין. שלום לכולם, נמצאים איתנו שוב גבי זודיק, דירקטור עולמי למחקר בלוקצ'יין ופלטפורמות IoT ב-IBM, ואורי חייק, סמנכ"ל טכנולוגיות ומנהל קשרי סטארט-אפים ומפתחים ב-IBM ישראל. שלום ותודה שאתם איתנו שוב.
שלום.
היי אושי, שלום.
אוקיי, גבי, מה זה בלוקצ'יין?
אז כמו שאמרת באמת, בלוקצ'יין זה טכנולוגיה שהיא הרבה מעבר לקריפטו קרנסי או ביטקוין, שזה אחת הדוגמאות. בעצם אנחנו זיהינו שזה יכול לפתור כל מיני צרכים של ארגונים מאוד גדולים שרוצים לשתף ביניהם פעולה, ובתשתית בלוקצ'יין היא איזושהי טכנולוגיה מבוזרת, שבעצם מאפשרת למספר גורמים, מספר עסקים, לעשות פעולות, בעצם לעשות מסחר. מה זה אומר לעשות מסחר? זה בעצם להעביר איזשהו משהו בעל ערך מחברה אחת לחברה שנייה, לקבל תשלום, בעצם לעשות מה שאנחנו קוראים בעולם הרגיל, טרנזקציות עסקיות. ובלוקצ'יין מאוד מאוד מותאם לאפשר לעשות כאלה טרנזקציות בין ארגונים, שבעצם הם חברות שונות, שלאו דווקא יש איזשהו אמון ביניהם, בצורה מאוד מאוד יעילה, אוטומטית, עם יכולת לעמוד מול ניסיונות כאלה או אחרים, של גורמים אולי חיצוניים, או אפילו מתקלות, לשבש את הטרנזקציות האלה. על ידי זה שבעצם המערכת הזאת רצה בצורה מבוזרת, ובעצם כל אחד ואחת מהארגונים האלה, יש לו קודם כל העתק של הטרנזקציות שקרו, כלומר לא רק כל אחד רושם בפנקס שלו, מה קרה, האם אני העברתי לך כסף מושיק, או אתה העברת לי את הרכב בתמורה לזה, לא, כל אחד מאיתנו זה רשום אצלו, ואז אין סימן שאלה, האם העברתי או לא את הכסף, כי בעצם זה רשום אצלך וגם אצלי. מעבר לזה, כשאני טוען, או רוצה לטעון שעשיתי העברה כספית כזאת, ממני אליך, כל הרשת, באיזשהו פרוטוקול מורכב של הסכמה, צריך להסכים על כך. ובפרוטוקול הזה יש מספיק חוכמה ובינה מלאכותית גם, כדי לוודא שאכן רק טרנזקציות אמיתיות יהיו רשומות, ככה שכשנסתכל עליהם, תמיד תהיה אמת אחת, שכתובה אצל כל השותפים ברשת. כמובן, לא על כל טרנזקציה, כל אחת ברשת צריך לדעת. יכול להיות שיש ברשת מאוד גדולה של עשרות בנקים, ושני בנקים עושים איזושהי פעולה ביניהם, אז רק שניהם ידעו, עדיין זה יהיה רשום אצל כולם, הפעולה הזאת, היא לאו דווקא תהיה נגישה לכולם.
זה אומר שהבלוקצ'יין, כמו שאתה מגדיר אותו, זה בעצם סוג של ארכיון? ארכיון מבוזר?
בהחלט כן, הוא גם ארכיון מבוזר, אבל מעבר לזה, יש גם איזשהו פרוטוקול של הסכמה, שמה שאנחנו כותבים לארכיון הוא באמת האמת לאמיתה. ואנחנו יודעים לבנות אותו בצורה כזאת, שגם אם קרתה איזושהי תקלה באחד השותפים, ובטעות הוא רשם איזה נתון לא נכון בטרנזקציה, או אם מישהו באופן זדוני נפרצה לו המערכת חס וחלילה, וניסה לשבש טרנזקציה או לשנות איזשהו ערך בתוך הטרנזקציה, נניח את הסכום הכספי שהעברנו, אז המערכת תדע לזהות את זה, או תמנע את הרישום שלה, או תעשה את הרישום הנכון, למרות שאולי אחד הגורמים בטעות או בזדון ניסה לשבש את זה.
גבי, בוא ננסה לעשות את זה טיפה יותר קונקרטי, איזושהי דוגמה עקרונית לאיך זה יכול לפעול.
אז נניח שאני רוצה לקנות רכב ממישהו, אוקיי? אז מעורבים בתהליך כזה מספר גורמים, נניח שני הצדדים, אני זה שרוצה לקנות ומי שמוכר, אולי בנק שצריך לתת איזושהי הלוואה בשביל קניית הרכב, הוא רוצה לראות שאכן יש רכב, הוא חוקי ותקני, ויש כמובן את משרד הרישוי, שבעצם יכול לתת לנו את כל האינפורמציה, לראות שנניח הרכב לא מעוקל, או כל מיני דברים כאלה. אז כבר אנחנו רואים שיש מספר גורמים. היום כל הדבר הזה, כדי שהוא יקרה, נעשה בצורה מאוד, מאוד ידנית, וגם זה יכול לקחת מספר ימים, צריך ללכת למשרד הרישוי, לראות שזה לא מעוקל, ללכת לבנק, לבקש הלוואה, לראות את כל האישורים ואת כל הדברים האלה. דבר כזה בבלוקצ'יין כמובן יכול להיות טרנזקציה אחת פשוטה, שכל הגורמים האלה יהיה להם את הראייה בדיוק של כל נתון שהם צריכים לראות, כלומר אני נניח זה שרוצה לקנות את הרכב, אולי אני זה שיוזם את הטרנזקציה ומלא אותה לרשת, עם הסכום כסף שאני רוצה להעביר ולמי אני צריך להעביר אותו.
כפקודה, כסוג של פקודה?
כפקודה לביצוע בדיוק, הרשת בעצם תבדוק את הנכונות, וכולם יהיו שותפים, יכול להיות שמספיק ששנינו ואולי עוד כמה שותפים ברשת, רק נבדוק את הנכונות, יכול להיות שנניח בדוגמה כזאת, מבחינת הבנק, הוא לאו דווקא יהיה שותף באישור הנכונות, הוא אבל כן רוצה להיות מסוגל לראות שהטרנזקציה הזאת היא באמת קרה, ושהכל תקין, וברגע שהטרנזקציה הזו מתקיימת, ונמצא רישום של הפעולה הזאת אצל כל אחד מהגורמים, אז זה כמובן יוצא לפועל.
שוב, אני נתתי פקודה, משרד הרישוי מגיב אוטומטית לפקודה, ומעלה לבלוקצ'יין את התגובה שלו, שהרכב הזה לא מעוקל למשל?
למשל, כן.
והבנק מגיב בזה שהוא מעביר כסף לצד השני?
כן, ואז כשיש את כל הנתונים בעצם מוכנים, עם כל האישורים הנדרשים בעצם, זה התנאי סף כדי בעצם לבצע את הפקודה. ואז אנחנו יכולים להחליט כולנו ברשת, שבאמת יש את האמת הזאת, שהפקודה היא לגיטימית, מכל הבדיקות שעשינו, שהרכב לא מעוקל, שלי יש את הכסף, שהרכב הוא באמת אמיתי, והבנק מוכן לתת את ההלוואה הנדרשת, ואז הפקודה תצא לפועל על ידי הקונצנזוס, על ידי ההסכמה של כולם ברשת.
אורי?
הסתיים למעשה הוויכוח, שהוויכוח הנצחי של תן לי קודם את הסחורה, אחרי זה אני אשלם לך את הכסף, או תן לי קודם את הכסף, אני אחרי זה אמסור לך את הרכב.
אורי, איזה חסמים נוספים, או בכלל בלוקצ'יין יכול להתיר לארגונים?
אז כדי לעשות עסקים טובים, צריך אמון. צריך אמון. צרכנים אוהבים לקנות מגופים עסקיים שהם מאמינים להם, ועסקים כמו צרכנים בפני עצמם, אוהבים לעשות עסקים ביניהם, כשיש ביניהם אמון, והנתונים שקופים, והם מרגישים נוח. הרבה מאוד מהבעיות שקיימות כיום, נוצרות כי אין את אותה רמת שקיפות בין עסקים, והמשמעות היא שמכניסים, כדי לפתור את הבעיה הזאת, מתווכים בדרך. הרבה מאוד מתווכים שעורכי דין ומתווכים, מתווכי דירות, מתווכים אחרים שיפתרו לנו את אותם סוגיות של שקיפות ואמון, ובעצם כשמביאים את הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין לתוך התהליכים העסקיים, אפשר לייתר חלק משמעותי מהמתווכים האלה. אז זה ברובד של מה אפשר לעשות יותר יעיל. ברובד של הערך המוסף, אני חושב ש דיברנו פה על המרכיב הטכנולוגי, אבל הבשורה האמיתית בבלוקצ'יין בעיניי היא לא טכנולוגית אלא תפיסתית. פתאום אנחנו רואים יותר ויותר ארגונים שאתמול היו מתחרים קשים ומרים, משתפים פעולה ברשת עסקית ומייצרים ערך חדש שלא היה שם קודם.
אורי, תן לנו דוגמה בבקשה.
אוקיי, אז בוא ניקח לדוגמה את רשת פוטראסט. זו רשת שהקימו ענקיות כמו נסטלה, וולמארט, יוניליבר. כדי לפתור את המספר המדהים שלמדתי עליו, שהיום קרוב ל-200 מיליארד דולר חברות משלמות כפיצועים על הרעלות מזון בעולם, ועל מזון מזויף שמתגלה, ויש מאות אלפי אנשים שמתים בעולם כל שנה כתוצאה מהרעלות מזון או מזון מזויף, והחברות האלה התאגדו יחד ובנו בעצם רשת בלוקצ'יין שמכסה את שרשרת ההספקה של המזון מהרגע שהוא מגודל בשדה, דרך כל הספקים וכל העיבודים שמתבצעים עליו, עד שהוא מגיע לנקודת הקצה ללקוח, והיום לקוח שנכנס לסופר בוולמרט יכול לבוא עם הטלפון הסלולרי שלו ולסרוק QR קוד, ובעצם לדעת את כל מה שקרה לאותו פריט מזון. וצריך להבין שיש פה ערך עצום גם ללקוח שבעצם מקבל שקיפות, גם לריטיילר שמרגיש ומאמין שהוא יקבל הרבה יותר מחירות כשהצרכנים ירגישו נוח לקנות ממנו ויותר בטוחים, וגם במקרה שהתרחשה כבר תקלה והייתה הרעלה, אז הזמנים לאיתור של איפה היא התחילה, הם מתקצרים מאזור של שבוע, שזה פטלי לגמרי, לאזור של שתי שניות.
כולל בעצם לדעת בדיוק גם איפה המזון הלא המורעל או הלא תקין. כי הרבה הפעמים, במיוחד ברשתות הגדולות האלה כמו וולמארט, שיש להם אלפי חנויות, הם היו צריכים לעשות ריקול, להוריד מהמדפים מוצרים בכל החנויות, כי הם פשוט לא ידעו איפה, באיזה מהחנויות, המוצר לא המורעל בעצם קיים. פה אנחנו יודעים בדיוק באיזה חנות, באיזה מדף זה נמצא.
גבי, איזה טכנולוגיות עומדות מאחורי הקלעים?
אז יש כאן שילוב בעצם של טכנולוגיות, של בינה מלאכותית, של סנסורים של IoT, וכמובן התשתית של בלוקצ'יין, שבעצם מה שאנחנו עושים זה לאורך כל הדרך מלווים את המוצרים האלה, ויודעים בדיוק מה עבר עליהם, מי העביר את זה, באיזה זמן, כמה זמן זה היה בכל נקודה בתהליך, והאמת הזאת היא שוב מוסכמת ברשת, כי כולם שותפים ברשת, החל מהחווי, מהספק ומהחנות הקמעונאית, וכולם באופ... יש להם את השקיפות לדעת בכל רגע נתון איפה נמצא המוצר, וגם מסכימים על כך, על אותה האמת, וזה גם רשום באותו ארכיון משותף של כולנו.
אורי, עוד דוגמה מעניינת.
אוקיי, אז רשת מעניינת נוספת היא טריידלנדס, זו רשת בעצם שעוסקת בכל עולם ההובלה הימית, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל רוב ההובלה הימית היום נשענת על מסמכים ידניים, רב החובל או האונייה הולכים מנמל לנמל, שתים מנמל לנמל, למעשה עם מסמכים ידניים לגמרי, זה מאוד לא יעיל, זה עולה הרבה מאוד כסף, וטריידלנדס בעצם היא ריכוז של הרבה מאוד נמלים מסביב לעולם, הרבה מאוד ציי אוניות וחברות ספנות, אם זו מרסק העולמית, ואם זו צימה ישראלית שכבר הצטרפה למיזם הזה, ובעצם יש פה דיגיטליזציה מלאה של כל ניירת ההובלה הימית, יש פה שילוב, כמו שגבי ציין, של IoT וסנסורים שמוצמדים לקונטיינרים, ומה שאנחנו מרוויחים בעצם זה המון שקיפות ללקוח הקצה שיודע בדיוק איפה הקונטיינר שלו מטייל ומתי הוא יגיע לנמל היעד, ואנחנו רואים גם צמצום מאוד מאוד משמעותי בעלויות. זאת אומרת, החבורה שהקימה למעשה את הרשת הזאת והשותפים בה מצפים לקבל הוזלה בעלויות של באזור ה-25-30% הוזלה מסכומים אדירים של $2 טריליון שהיום עולה להוביל בים, והמשמעות של זה בסופו של דבר תתגלגל גם ללקוח הקצה.
לאן הולך הבלוקצ'יין? מה העתיד שלו?
אז כמו שאורי ציין, בדוגמאות האלה יש עוד הרבה מה לעשות, זאת אומרת להוסיף קודם כל אפליקציות נוספות, אוקיי? מה שיש נניח בטריידלנד, כרגע יש את האוטומטיזציה והדיגיטיזציה של כל התהליך של העברת סחורות, אבל יש עוד הרבה אפליקציות שאפשר לעשות, וגם להוסיף לזה יכולות של בינה מלאכותית. למשל, אם יש איזשהו משלוח שצריך לעבור, נניח ברכבת ואחר כך באונייה, ועוד פעם ברכבת וכן הלאה וכן הלאה, יש לו כל מיני תחנות וכל מיני נמלים בדרך שהוא צריך לעבור, אז אנחנו יכולים למשל לחזות או לראות שבסבירות גבוהה למשל, הוא יפספס את המועד של ה... בגלל מזג אוויר או לא משנה מה, את המשלוח או את הנקודת משלוח הבאה, את הרכבת הבאה שהוא היה צריך לקחת. אז יש, נשאלת שאלה למשל, מה אפשר לעשות? אז בראש ובראשונה אנחנו אולי רוצים להודיע לחברת הספנות והרכבות, ומי שאחראי בעצם על המשלוח, כדי לעשות איזשהו מעשה, ולראות מה הוא מסוגל לעשות כדי שאכן המשלוח עדיין יגיע בזמן ליעד שלו. ואם קורה המקרה המצער שבשום צורה זה כבר לא פתיר, ואז לפחות להתחיל לידע את מי שמקבל את המשלוח, שהמשלוח שלו עומד לאחר, או יגיע ליד אחר, או איזה פתרון שנמצא לנכון. דוגמה נוספת לכיוונים עתידיים, דיברנו קודם כל על בטיחות במזון, וכל תהליכי הספקה כאלה, גם בעולם של המזון, וגם בתעשיות אחרות, למשל תעשייה של הפרמצוטיקה, אחת הקשיים שם, שבעצם, למשל כמו במדינות באפריקה, אבל גם במדינות אחרות, שבעצם מחליפים את התרופה המקורית בדרך, בתרופה או בזיוף, ומה שקורה לצערנו, זה שמאות ואלפים, ולמעשה מיליונים של אנשים, מתים, כי בעצם הם או לא מקבלים את התרופה האמיתית, או מקבלים תרופה מזויפת. אז גם כאן בעצם בלוקצ'יין יכול למנוע את ההחלפה או לזהות אם קרה כזה דבר. אז בראשונה אם הכל מתועד בבלוקצ'יין, אז אפשר לראות בדיוק איפה התרופה הייתה, ולזהות אם חס וחלילה קרה כזה מקרה של החלפה. שנית, אנחנו גם יודעים להוסיף איזשהו סנסור מיוחד שהוא מוצפן, שאף אחד לא יכול להעתיק אותו, כי גם כשאתה שמת מספר סידורי על איזושהי תרופה, מישהו כמובן יכול להעתיק את המספר סידורי ואת הקופסה ואת האריזה, וזה יראה לך אמיתי לגמרי. אבל הסנסור הזה עם המחשב הזה המוצפן, הוא לא ניתן לפענוח, רק על ידי המקבל. ואז אתה יודע בוודאות שקיבלת את התרופה המקורית, ואין שום דרך לזייף את זה. אז יש לנו כל מיני טכנולוגיות כאלה שאנחנו מפתחים, כדי באמת לאמת ולמנוע ולמגר לגמרי את התופעה הזו. למעשה זו עומדת לעבור מהפכה שלמה.
אורי, בכל זאת משהו פיננסי לסיום?
אוקיי, אז יש הרבה מאוד רשתות בלוקצ'יין פיננסיות שקמות בעולם, אחת המעניינות ביניהם היא WorldWire, זו בעצם רשת שהתחילה בסדרה של בנקים באסיה פסיפיק, ועכשיו היא הולכת ומתפשטת בעקבות ההצלחה שלה גם לאירופה וארצות הברית. מה שהיא עושה זה לאפשר העברת כספים בין אנשים, בין מדינות, זאת אומרת העברת כספים חוצת גבולות, הרשת גם מאפשרת לבצע מרות מטבע בדרך, תוך כדי העברת הכספים, ואני חושב שכולנו יודעים כמה יקר וכמה ארוך תהליך היום של העברת כספים לבין משפחה בחול, אז הרשת הזאת באמת מאפשרת לקצר את התהליך משלושה ימים ל-15 שניות, העלויות יורדות בצורה דרמטית, והבנקים שמעורבים בתהליך הזה גם מדווחים, כל הגופים שתומכים את התהליך הזה גם מדווחים ש-80% מהעלויות של ה-call center שלהם, של מרכז השירות שהיה תומך את התהליכים האלה, 80% מהעלויות האלה ירדו.
גבי זודיק, דירקטור עולמי לחקר בלוקצ'יין ופלטפורמות IoT ב-IBM, ואורי חייק, סמנכ"ל טכנולוגיות ומנהל קשרי סטארט-אפים ומפתחים ב-IBM ישראל, תודה גדולה שבאתם.
תודה רבה לך.
עד כאן על קצה המזלג, נתראה בדוח הבא. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח, תוכלו לכתוב לי ב-ushi@ushi.co.il, לשלוח וואטסאפ ל-050-889-8322, או בלינקדין שלי, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית, להתראות בדוח הבא.